שלום לכם אהובי ידידיי מרב רבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות העם היושב בציון. אנחנו ממשיכים בסדרה על מאורות העם היהודי, והפעם נדבר על הרב יוסף זוסמנוביץ שמכונה הירושלמי. רב יוסף זוסמנוביץ, שמוכר בשם הירושלמי, נולד בשנת תפריש נונדלת בערב 894, שאומרים 95, בירושלים. אביו רב אשר דוב זוסמן, ששינה את שמו לדיליון, כיוון שלפי מסורת משפחתית, מוצאי המשפחת רבי יהודה אריה דיליון מגולי ספרד, עלה לארץ ממינסק. הוא היה בכוח כולל מינסק, ובתפקידו זה השתתף בוועד הכללי של הכוללים כנסת ישראל. הוא היה בין החותמים על כתב הרבנות לרב אברהם יצחק הכהן קוק, להתמנותו לרבה של ירושלים. כאשר השמיצו את הרב קוק, חתם הרב אשר דוב על כתב מחאה נגד המתקיפים. רב אשר דוב זוסמן, אביו של רב יוסף, היה מיקירי ירושלים, למדן מופלג, עסקן נאמן ונלהב, שזכה לאמונם של גדולי ישראל, גדולי תורה בליטה, ונשמח על ידם להוראה. הוא בא בברית החיתון עם בעלי יוחסין ובעלי תריסים בירושלים. חתניו, נושאי בנותיו וגיסיו של רב יוסף היו רב מאיר הורוביץ, בנו של רב יוסף גרשון הורוביץ, שהוא היה רבה של מאה שערים, שהיה מנהל, אותו רב מאיר הורוביץ היה מנהל ישיבת מאה שערים בירושלים. הרב דוד יונגרייז היה גם חתן של רב אשר דוב זוסמן. הוא היה מראשי הבית דין של ועד העיר האשכנזי. הוא היה רב מאוד מאוד חשוב. רב מנו שוודרון, שהוא היה חותן של המדפיס המפורסם והעסקן הידוע, רב שמואל שולזינגר בניו יורק, והוא היה בנו של רב יצחק שוודרון, שהוא היה בן הגאון רב שלום מרדכי כהן, מברז'אן, הברז'אנר, בעל השו"ת מהרש"ם, ממשפחת המגיד המפורסם גם כמובן, רב שלום שוודרון, והרב מרדכי גימפל ברג, שהוא היה ביבליוגרף ומבקר ספרות תורנית. ביתו של רב אשר דוב זוסמן היה בית ועד ללומדים וחסידים ולעסקנים נכבדים וידועים. אמו של רב יוסף זוסמן, זוסמנוביץ, גם הוא שינה את שמו מזוסמן לזוסמנוביץ בהיותו בליטה, מתה עליו בגיל רך, בהיותו כבן 8 חודשים. היתום הפעוט, יחד עם שתי אחיותיו היתומות, נתקבלו בבית זקנו רבי יצחק סגל הלוי, והוא ורעייתו גידלו אותם וטיפלו בהם בחיבה ובאהבה אבהית. רבי יצחק זה, שהיה ידוע בירושלים בשם רב איצ'לה, היה מן העולים הראשונים שהתיישבו בירושלים, ומוצאו מגדולי ליטא וחכמיה. הוא שקד על התורה ועל עבודה יומם בלילה. ברוב ימיו נחסר מאור עיניו, ונעשה רחמנא ליצלן סגי נהור, אולם למרות זאת לא פג רוחו ולא נס לכו. הנער יוסף, שנותק בגיל צעיר מאמו, היה שקוע ראשו ורובו אך ורק בלימוד התורה. הוא חי מילדותו באווירה ירושלמית של תורה ויראת שמיים. כבר בשחר ילדותו הוכיח כישרונות יוצאים מן הכלל, שקידה עצומה, חריפות ועמקות ותפיסה מהירה וחודרת. וכבר אז היה יוצר פורה בלימודו, מחדש חידושים, בונה יסודות להבנת סוגיות ושיטות, ולעסוק השמעת את העלי בדרכתה. רבי יוסף היה תלמיד בישיבת עץ חיים, המפורסמת בראשיה ותלמידיה. היה ממקשיבי שיעוריהם של רב צבי פסח פרנק, של רב יעקב משה חרלאפ, והרב יחיר מיכל טוקצ'ינסקי. היה זה לפני 50 שנה ויותר. בתקופה היא, עכשיו לפני למעלה מ-100 שנה, בתקופה היא הייתה ירושלים מקום תורה מובהק. למדו בשקידה, בכל ליל חמישי היו ערים עד עלות השחר, מה שנקרא היום בעגה הישיבתית ליל שישי. גדולי התורה שימשו כראשי ישיבות. בתי המדרשות היו מלאים לומדים בהתמדה, ביניהם בעלי כישרונות שהיו לגדולים בתורה וכיהנו במשרות רבניות חשובות. רבי יוסף זוסמנוביץ היה מן המצוינים שבמצוינים. הנער הפליא בבקיאותו הרחבה בש"ס ופוסקים, בייחוד בפוסקים מפרשים ראשונים ובהבנתו העמוקה. הוא התרועע עם לומדים מופלגים בעיר הקודש, כמו רב שלמה זלמן זלזניק, הרב דוד טיקטין, המשגיח של הישיבה, התפלפל איתם בלימודם. הרבנים המופקים האלו הקשישים ממנו כיבדו מאוד, דנו עמו בהלכה ותייחסו לדעתו כאל דעת מוסמכת. בין חבריו היה רב גדליה ניימן, מחבר חידוש עם כמה מסכתות. רבי יוסף ידע בעל פה את הפוסקים היסודיים שהגו בהם תלמידי הישיבות, הקצות החושן והנתיבות, וגם באר יצחק, רבי יצחק אלחון אינספקטור מקובנה, מי שמכיר את באר יצחק יודע שלדעת את באר יצחק בעל פה זה הישג לא מבוטל, זה ספר מאוד מאוד מפולפל וקשה. התמדתו לא ידע גבול, וכל לימודיו היו בעיון מעמיק בשני אופנים, בהתעמקות על אתר ובניתוח הגיוני, וגם לאור סוגיות והדיונים בכל הש"ס הנוגעות במישרין או בעקיפין בעניין הנידון. היה מבורך בתפיסה מהירה, אולם לא הסתפק בזה. אחרי שיקול הראשון שקל היטב את הנושא על כל צדדיו, גורמיו, הנחותיו ומסקנותיו, וידע למצות כל עניין עד גמירה, עד שהשיג דבר מתוקן, משוכלל ומושלם. דרכי לימודו היו בפשטות נפלאה, ללא נטייה מהיגיון וללא עקמומיות כלשהי. בפשטות זו היה מן החידוש והמקוריות. הוא הרזיר את רעיונותיהם ושיטותיהם של חזל לשמעותם המקורית. הוא קלף מרעיונותיהם של חזל כל תפל וסיפוח ומצא את העיקר והתמצית. הירושלמי, כפי שכונה, היה מושפע מאוד מרב יוסף רוז'ין הגון הרוגצ'רי. הוא ידע את סוד הצמצום, היה מקצר בדיבוריו בשיחה בלימוד, יותר ממה שביאר והסביר רמז בבחינת ואידך זיל גמור. בהירות מחשבתו ומהירות תפיסתו גרמו שדברים קשים ובלתי מובנים היו נהירים ומהירים לפניו. בשנת תרע"ג פרסם רבי יוסף זוסמן קונטרס בענייני עדות בספר זיכרון ישעיהו, מעת הרב ישעיהו חיים גרוסברג, שהכיל גם חידושים מעת מחברים אחרים. לקונטרסו זה של יוסף זוסמן הקדים הרב גרוסברג את הירד לקמן. הנני לחבב את דברי האברך החריף המפורסם מורנו רבי יוסף נרו יאיר. המחבר רבי יוסף זוסמן מאיר איזה השגות על קונטרס ששלח אליו הרב גרוסברג, ומגלה הבנה עמוקה בדברי הרמב״ם בסוגי הדיוע בהר"ן בנדרים ת"ב, ובעניין עם מזלין על בת הר שם או בת הר עצם ועוד עניינים. אחרי הערות אלו מופיע קונטרס פרי למדנות עצמאית של רבי יוסף זוסמן, הדן בדין עדין זוממין. המחבר מקדים שורות אלו לקונטרס. ידידי נכבד, אבקש ממעלת רומו אולי, לא יודע, הרמה, וממעלת כבודו הרמה, כאשר הבאתי בטן את דברים אחדים מראשית ביקורי פרי תנובתי, אשר באשתונות ילדותי חידשתי בעזרת השם, סנסן אחד מתנובת פרי של ילדותי, על כן אבקש שידפיס זה. תאריך הקונטרס הוא יום א', פרשת אמור, תרע"ג, הווי אומר, שהמחבר היה אז בגיל 19 שנה בלבד. הוא גם מדגיש בדבריו למעלה שאלה הם פרי נעורים. אולם הדברים אינם נראים כפרי בוסר, אלא כתברים מבושלים כל צורכם, משוכללים בדיונם המקיף את כל צדדי העניין, בקושי המחשבה העצמאית ובבקיאות העצומה בכל הפוסקים והמפרשים, ראשונים ואחרונים שנגעו באותו עניין. ראוי לשבח מיוחד הסדר המופתי בקונטרס זה. למרות ריבוי החומר, ועל אף הדיון המקיף הכולל את כל פרטי העניין, אין דבריו משמשים בערבוביה. הוא מרצה את מחשבתו בשיטתיות, מבהיר כל צד וצד של הנושא, מברר את דבריהם של הקדמונים, מניח הנחות מבוססות על יסודות הדיון התלמודי, והמסקנות כאילו עולות מאליהן, בכוח תנופה שכלית התמונה בחובן. לפנינו ניתוח מעמיק בכושר הגיוני וברצינות. למרות גילו הצעיר, אין אנו רואים אצלו אף צל של נטייה להתפארות בבקיאות או בהתפלפלות, כי שעתו היא רצינית בהחלט. הוא מביא רק מה שנחוץ לבירור העניין ומוצר את תמציתם של הדברים. אנו רואים התרכזות בגוף העניין ללא נטיות לצדדים וללא סטייה אל מחוץ לאפיקי הזרם המרכזי, תוך הבירור הוא קובע את יסודות המשמשים לא רק לעניין הנידון, אלא לדיון הלכתי בכללו, ומהלך מחשבתו וסגנלו הם כשל גדול בתורה. אין פלא איפה שהקונטרס עורר רושם בעולם הלומדים בעיר. הרבנים נדהמו בראותם פרי ביקורים של בחור צעיר שהגיע לשכלול כזה. כישרונו וגדלותו של רב יוסף זוסמן היו לשיחה בפי כל. גדולים בתורה הללו ושיבחו והרימו אותו לנס. הוא הגיע איפה למרומי הלומדוס עוד לפני בואו לישיבת סלבודקה. אך זמן שבתו בירושלים לא ערך. הוא קיים הווי גולה למקום תורה וצם פעמיו לליטה. אביו של רבי יוסף ואשר דוב עמד בקשר מתמיד עם רבני ליטה וראשי ישיבותיה כבא כוח כל אל מינסק שכלל את אזור ליטה. כך החליט שרבי יוסף יצא לישיבת כנסת ישראל בסלבודקה ששמה יצא לתהילה בכל תפוצות ישראל. לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה הגיע רבי יוסף זוסמנוביץ לסלבודקה ושמו הלך לפניו כאחד ממצויני הלומדים הצעירים שבירושלים. וכמחבר של ספר שעורר הד חיובי בעולם הלומדים. לא בידיים ריקות הגיע לסלבודקה, הוא בא ותלמודו בידו, ולא עוד אלא שעלה הרוב התלמידים ברחבות בקיאותו. בישיבה למדו בעיון ובתעמקות, בניתוח הגיוני דק מן הדק, מסכתות מסוימות מסייל אנשים ונזיקים שהיו מכונות מסכתות ישיבתיות, בעוד שרבי יוסף ידיו היה רב לו בכל השס ובכל מקצועות השס והפוסקים. רבי יוסף היה כל כך שקוע בתורה שלא היה מסוגל לשים ליבו לשטח אחר ולא היה נתפס ללימודי מוסר, אף שהיה בעצמו התגלמות של מוסר עילאי. הוא עיין בספרי מוסר אבל לא ראה בזה משום לימוד ולא עושה אותם נושא לשיעור, ועם שיחה הרי עניינה אותו רק שיחה בלימוד, כלומר בענייני ההלכה, בהבנת סוגיות השס ושיטות הפוסקים. מובן שתלמיד כזה משך את תשומת ליבו של ראש הישיבה, הרב משה מרדכי אפשטיין, שיער לכל כישרון ולכל מצוין בישיבה. הירושלמי, כפי שכינו בסלבודקה, הקשיב לשיעוריו של רב משה מרדכי שהרצה פעמיים בשבוע, וציגה לעצמו את שיטת הלימוד הליטאית בשכלולו של רב חיים סולובייצ'יק מבריסק, שהיה רבו של משה מרדכי אפשטיין. משה מרדכי אפשטיין, שנתמנה לראש ישיבה יחד עם גיסו רבי זלמן מלצר, היה אחרי כן לראש ישיבה היחיד עם עברו של רבי זלמן לסלוצק בשנת תרס"ג 1903. משה מרדכי שימש במשרה זו במשך 25 שנה עד שנת תרפ"ח 1928. באותה שנה עלה לארץ ישראל לכהן כרם בישיבת סלבודקה בחברון. משה מרדכי שימש גם דיין בסלבודקה משנת תרע"ב, ואחרי פטירתו של רב משה דנישבסקי שימש כרב בקהילה שם. הוא ראה ברכה בתלמידו הירושלמי ולקח אותו חתן לביתו. רבי יוסף, שמיום הטיית מותו, מאמו, שנפטרה עליו בילדותו לא טעם טעם בית, ראה עושר בחייו המשפחתיים. אשתו רבת המעלות ילדה לו בת בשם גולדה, ובן בשם משה מרדכי על שם זקנו ענה. חותנו דאג לפרנסתו באופן שהייתה לו האפשרות להמשיך בלימודיו בשקידה ללא דאגות והפרעות. באווירה משפחתית נעימה, חותנו חיבבו והוקירו. הוא גם נעשה חלק של בית הרב שכדאי להתעכב קצת על משמעותו. היה בליטה מוסד מיוחד ושמו בית הרב. מוצא זה השתכלל ותרחב, והשפעתו הסתעפה בכל יהדות זו. בית הרב סתם משמע, ביתו של חיים מוולוז'ין ושל רב נפתלי צבי הרש ברלין, הנציב מוולוז'ין על ענפיו, כמו ביתו של רבי יוסף בר ובנו רבי יוסף ורחיים סולובייצ'יק מבריסק. מפורסם היה גם בית הרב מיטלס, כלומר, משפחתו של רב אליעזר גורדון מיטלס וחתנו רבי יוסף לייב בלוך. ועוד בתי רבנים גדולים בליטה שנודעו לתהילה. אולם סביב בית הרב אחד, ביתו של משה מרדכי אפשטיין, ריש מטיפתא ורבה של סלבודקה, התנהל מאבק ממושך ומכאיב, שהטביע את חותמו על מהלך העניינים בישיבת סלבודקה, ובעקיפין על כמה התפתחויות בעולם התורני בליטה בכללו. בית הרב מאו, היה זה בליטה יותר מבית, יותר ממשפחה, היה זה מרכז לתורה ולהרבצת תורה, לחיים ציבוריים, להנהגה והדרכה, ליצה ותושייה, למשען ועזרה, הרי ליהדות שם בית, בית ישראל, מושג נעלה ומקודש, בית המקדש, בית הבחירה, בית המדרש, בית ועד, בית רבי, במונחים תלמודיים. בבית הרב אמנם גרים, עוסקים בעניינים יומיומיים, ואף בעניינים של מה בכך. אבל למטור של דבר הרי בית הרב הוא מקום של תורה בתגשמותה בחיים. הנה בנים ובנות, חתנים וקלות, קרובים ומחותנים, ידידים ובעלי בתים, צמודים בחטיבה אחת, בקשרי משפחה ובקשרי ידידות, באחדות דעות ובאחידות של אורח חיים, והכל באווירה של תורה. מסיחים בלימוד וצוללים לים התלמוד, פוצקים הלכה למעשה ודנים בחידושים ובבירורים. ככה נוצרה סביבה משפיעה בדוגמתה ובהדרכתה, ככה התהווה אקלים בו גדלו וסגסגו מורים ומדריכים, מחנכים ומשפיעים, שסימלו את מיטב התכונות של יהדות אדוקה זו, ושכיוונו את כוחותי הרוחניים הכבירים של יהדות זו לאפיקים של לימוד תורה משוכלל, פורה ויוצר, ושל הנהגת ציבורית יקרת מידות ורבת כישרון. בית הרב היה גם בית היוצר למנהיגים והסגנים, ולא בשל, ולא רק בשדה הרבנות והישיבות. בתקופה האחרונה שכולל בית הרב בליטה הזה, שהיה לא בלבד בית הרב דמטה, אלא גם ביתו של ראש הישיבה, כמו בוולוג'ין ובטלס. איחוד שתי משרות אלו באיש אחד, ובבית אחד הוסיף זוהר ועוז לבית הרב, והגדיר והרחיב את שטח פעולתו והשפעתו. רבי יוסף זוסמנה ותמצא את מקומו ושטח פעולתו בבית הרב, אצ'ר בסלבודקה. הוא השתתף בעקיפין באופן בלתי רשמי בענייני הישיבה, בסידור לימודיה והנהלתה. הרב משה מרדכי חותנו שוחח עמו ותייעץ איתו בעניינים אלה, מתוך כוונה תחילה למשוך אותו לצמרת הישיבה ולהכשירו לתפקיד גבוה כממלא מקומו, כאשר משה מרדכי יעזוב את משרתו. וכך היה בית הרב של רב משה מרדכי אפשטיין לבית היוצר לירושלמי ולאסכולה לאותו תפקיד נכבד שהכין לו חותנו. אולם לא עשתה ימלטה, וזה פרק לחוד שידובר עליו להלן. בשנת תרפ"ח עלה רב משה מרדכי אפשטיין לארץ ישראל לשמש כראש ישיבת סלבודקה בחברון אחרי פטירתו של רב נתן צבי פינקל, הסבא המפורסם. עתה איפה הבעיה מי יהיה ראש ישיבה בסלבודקה? רב משה מרדכי שאף שחתנו רב יוסף זוסמנוביץ הירושלמי ימלא את מקומו כראש הישיבה. ואומנם ראוי היה רב יוסף לאותה אצטלה, אבל הוא נתקל בקשיים על דרכו למשרה חשובה זו. ראשית, חלק גדול מהנהלה העדיפו את הרב רבי יצחק אייזק שר, ששימש כרש מטיפתא בישיבה עוד משנת תפרי סמך ת', והיה חתנו של ראש הישיבה רב נתן צבי פינקל. שנית, ישיבת כנסת יעל בסלבודקה הייתה מרכז לימוד המוסר. ראשונה ביססו את יסודותיה לימוד זה ועל שיטה זו. רב יצחק בלזר, מכנה רבי צל מפטרברג, תלמידו של מייסד שיטת המוסר רבי יוסף סלנטר, ואחריו נתן צבי פינקל המכונה הסבא מסלבודקה, ואחריו חתנו רבי יצחק אייזק שר, ומנהלה הרוחני של הישיבה רב אברהם גודזינסקי, כולם היו מעמודי המוסר, שתפסו מקום מרכזי בישיבה, בלימודיה ושיטתה. הירושלמי היה מרוכז בתורה, הווה אומר בש"ס ופוסקים גרידה, ללא שיתוף של כל עניין אחר. לא בלבד שלא היה כוחו גדול בלימוד המוסר, אלא שלא החשיבו במיוחד כמקצוע לימודי, וגם פיקפק בתועלתו של מקצוע זה בישיבה. שלישית, בשעה שרב משה מרדכי עזב את סלבודקה, היה רב יוסף בגיל צעיר לערך, בן 34 בלבד, בעוד שרב אייזק שר היה קשיש ממנו וגילם של כמה רבנים מתלמידי הישיבה, או מחברי הכולל, היה כגילו, אם לא למעלה מזה. כולל הגורמים יחד עם מיוקים אישיים אפילו התנגדות לעמדתו של הירושלמי בראש הישיבה, והתלקחה מחלוקת, שאמנם לא נתתה מפסי הגינות ומתינות, ומעולם לא הגיע לממדים כאלו שיהיו רגילים בהם במיניות אחרות. בכל זאת העיקה המחלוקת על הישיבה, ראשיה ותלמידיה, והאפילה על פריחתה. אולם, רבי יוסף זוסמנוביץ, משרה אחרת של חותנו נפלה בחלקו. הרי זו הרבנות וקהילת סלבודקה. הוא מילא את תפקידו בנאמנות רבה ודאג לצורכי העיר. אנשי העיר ברובם עניים דאגו שתהיה פרנסתו מצויה ושיוכל להמשיך בלימודיו ללא דאגות והפרעות. הם כיבדו מאוד והתגאו עליו. והתגאו בו. רבים ביניהם לא השלימו עם העובדה שרבם אינו מראשי הישיבה. אולם הירושלמי בעצמו נמנע מלנגוע בעניין כאוב זה והתרכז כולו בלימודיו. כאשר חסידיו הנלווים, ביניהם רב נתן ליפשיץ, בנו של רב יעקב ליפשיץ, מזכירו של הגאון רבי יצחק רוחני ומחבר ספר זיכרון יעקב, העלו את הדבר, השתיק אותם הירושלמי, וביקשם לא לטפל בסכסוך זה. הסכסוך בין מצדדי הירושלמי מתנגדיו שקט בשנת 1936, עת עזב הרב זוסמנו בצלבודקה ונתמענה לרב בווילקומיר, במקומו של הרב רב יהודה לב רובין, שהיה נשיא אגודת הרבנים בליטה, ואחד מגדולי התורה בארץ זו. עם בוא של ירושלמי לווילקומיר, התחילה פרשה חדשה בחייו. הוא נפנה כולו ללימודיו ושיעוריו, ששמיעם לפני חבורת תלמידים. הוא הרצה שיעורים בשס לפני בעלי הבתים, אולם רמת שיעוריו הייתה כזו, שרק יחידים בעיניהם היו מסוגלים להבינם. הוא לא הצטיין בכישרון להסביר באופי עממי, ולקרב על השיח הדברים נעלים ועמוקים. אכן רק בקיאים וחריפים היו ראויים ללמוד במחיצתו ולשמוע תורה מפיו. כיוון שלא כל בני קהילתו, בצלבודקה ואחר כך בווילקומיר, היו לומדים מופלגים, אף שהיו הרבה בני תורה ולומדים ביניהם, נוצרה כאילו מחיצה בינו לבין הסביבה. קשה היה לומר שהיה מעורב בין הבריות. היה שקוע כולו במשנתו, והיה מעורה בכל נימי נשמתו בספריהם של גדולי תורה, בראשונים ואחרונים, וכל עולמו היה ארבע עמות של הלכה. עם זאת, הרי היה טוב לב וידידותי, נכון לעזור, לתמוך ולעודד. כל אחד מצא אצלו אוזן קשבת, וביתו היה פתוח לרווחה לכל דורש. אנשי העיר התייחסו אליו בהרצה רבה וגאוותם על רבם. גם פרנסתו הייתה מצויה בכבוד. הוא חי חיי נחת, ונשם לרווחה אחרי שהושקטה המחלוקת בסלבודקה. ואף שהיה שקוע במשנתו בחידושיו ושיעוריו, התפנה גם למילי דמטה, ודאג לצרכי הדתיים של הקהילה. הוא חיבר ספר חלקות של יוסף על הרמב״ם, ספר בעל משקל המשתרע על 120 דף, וספר תורת המלך על ראש השנה, ביור רחב ומקיף היורד ונוקב בנבחי התלמוד. ספרים אלו עשו רושם אז בחוגי הלומדים. היה מוכן תמיד לעזור בעיצה ותושייה לכל דורש, ומידותיו התרומיות והליכותיו המוסריות היו נר לרגליו בעבודתו הציבורית וביחסיו עם יחידים. היה מקרה בתלמיד ישיבת סלבודקה עמד לשאת אישה, ואבי מדוברת התנה שיביא כתב סמיכה מרב מופק. הלאה פנה על הרב מווילקומיר, רבי יוסף זוסמנוביץ. הרב הקנקנו וראה שחסרות לו הרבה ידיעות להיות מורה הרב בישראל, אבל תמיד גילה לו את תנאי של אבי המדוברת, ואמר כי אם לא יקבל את הסמיכה יבוטל השידוך. נתן לו הרב מיד כתב סמיכה ותנאי מו שאחרי החתונה יחזירו לו. הוא השתתף אחרי כן בצמחת הנישואין, ואחרי הנישואין החזיר לו התלמיד את כתב הסמיכה. ארץ ליטה ענייה והשקטה כסתה על הרגעה של מסתמה, שהתלקחה תחתיה. בארץ תלעובות זו צמחו ופרחו איים של תורה, מצודותיה ומבצריה. התורה ניתנה במדבר. מקבלי התורה ונותני התורה התבצרו וסגסגו במדבר עמים, כשאדמת הגויים בוערת תחת רגליהם, וחרב הכיליון מונחת על צווארם. עם התגברות הרדיפות מספסלי בית המדרש, מעולמי הישיבות, עלתה הצעקה לעורר ולעודד, אבל מבול של מסתמה כיסויה וגילויה, כיסויה וגלויה נשפך על ארץ ליטה, עד שגליה עברו את גבולם והציפו את היישוב היהודי בשצף קצף והטביעו במצולות מים זידונים עולם ומלואו. עולם של יהדות עניפה ורבת צורות, עולם של תורה, בהתגשמותה ובזוהרה. עולם של חיים יהודיים תוססים, יוצרים ופוריים. כל השאיפות והתקוות, ההשגות וההישגים, ההגיגים וההרגשים שקעו במבור של דם ודמע, חרפו כולו היו, ללא עקבות וזכר. בין אלה שעלו עליהם, הקורית הגרמני היה רב יוסף זוסמנוביץ, והוא בגיל 48 בלבד, עם אשתו, ביתו של רב משה מרדכי אפשטיין, ושני ילדיו החמודים, אשר לגדולות נועדו. משפחת הרב נרצחה, יחד עם כל יהודי העיר וילקומיר, בקיץ שנת תשנ"ט. כך הוא שם קץ לגדול בתורה ובמידות זה, אשר נועד להאיר את עיני העולם היהודי בתורתו וצדקתו. אז זה קצת על ההיסטוריה של הגאון רבי יוסף זוסמנוביץ, המכונה הירושלמי. לאחרונה מסרנו שיעור, חידושים גדולים שהרב אמר בענייני וביארת הרע מקרבך. ובדין טריפה שהרג, ואני מקווה מאוד שנזכה ללמוד ולמד עוד מתורתו, וללמוד על דמות ייחודית זו, גדול בתורה שנרצח בצעירותו יחסית, ובעזרת השם אנחנו נזכה בקרוב לתחיית המתים ולפגוש אותו ואת כל גדולי התורה והצדיקים הישרים והתמימים שנהרגו על קדושת שמו יתברך. יהי זכרו ברוך. שלום שלום.